ספרים, רבותיי, ספרים, השבוע חגגנו את פורים. לכבוד פורים נדבר עכשיו על ג'יגן ושום אחר, שני הידישאים המצחיקים שכל מי שהיה פה בשנות ה-50, 60, 70 זוכר אותם. הבמה כבית הראי, התיאטרון של ג'יגן ושום אחר, הוא הספר שכתב דוקטור דייגו רוטמן, ספר שהופיע בהוצאת מגנס, ועוקב אחרי הגלגולים המרתקים של שמעון ג'יגן וישראל שום אחר במהלך חצי מאה. בתחילת הדרך שלהם כקברט בתיאטרון היידיש האוונגרדי עררת בלודג', אחר כך בתיאטרון שלהם בוורשה שבו העלו סאטירות פוליטיות נועזות, דרך הנדודים שלהם בברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה, נדודים שכללו 4 שנים בכלא, ואחר כך הניסיונות להקים מחדש את התרבות היהודית בפולין אחרי השואה ועד הפעילות שלהם בישראל, קודם כל כשחקנים עורכים ואחר כך כתושבי קבע. קודם כל 10 שנים יחד ואחר כך כל אחד לדרכו. ג'יגן ושום אחר התחילו את הדרך שלהם בישראל כשהיידיש הייתה מוקצה, שאסור היה להעלות מופע שכולו יידיש. אני זוכרת את עצמי כילדה עם שתי צמות הולכת יד ביד עם ההורים שלי להצגה, בקושי הבנתי אז על מה מדובר בה, אבל התבשמתי מהחוויה הנדירה של לראות תיאטרון יחד עם ההורים, וגם מאוד התרגשתי מגלי הצחוק ששתפו את הקהל. הרגשה של יחד, של כוח אצל קהל, שעד אז וגם אחר כך הצטייר בעיניי בעיקר כקבוצה של אנשים שמאפיין אותה עצב, אבל, געגוע, ולאו דווקא צחוק. בתיאטרון הסטירי של ג'יגן ראיתי יחד עם ההורים את פריש גזונטון משוגה, טרי, בריא ומטורף, וההורים שלי גם היו משתמשים בביטוי הזה כדי לתאר מישהו שחסר לו בורג, כמו שאמרנו אז. שלום דוקטור דייגו רוטמן.
שלום ציפי.
אתה חי עכשיו בקנדה, אתה מלמד באוניברסיטת קווינס במחוז אונטריו, ולכן אנחנו מדברים בטלפון. הנושאים המרכזיים, דוקטור רוטמן, שג'יגן ושום אחר עסקו בהם, היו פרנוס, פוליטיקה, זוגיות, בירוקרטיה, הירידה מהארץ.
אולי אחת הדוגמאות הבולטות ובפעילות שלהם הייתה פרודיה שהם עשו של הדיווק, במקום להעלות את הרבי ממילופול לדוגמה, הרבי הפך להיות דוד בן גוריון, ובמקום הדמות של לאה הייתה בעצם ג'יגן מחופש לחנה רובינה המגלמת את לאה, ובן גוריון מנסה להוציא את הדיווק, את הרוח הרעה שהוא העולה חדש, השתלט על המדינה ורוצה בעצם להוציא אותו ממנה. וזה מתגלגל בשיחה יוצא מן הכלל על המציאות הפוליטית ישראלית והחברתית וביקורת גם על תיאטרון, ומגיעים למסע ומתן, בן גוריון מנסה לגלות מי הדמות שנמצאת בתוך לאה, עד שמצליח בעצם לגרש אותה.
פה בעצם הם הקדימו את זמנם בתפיסה של בן גוריון כדיקטטור.
אחד מהתופעות היוצאות הדופן זה מידת החופש שהיה להם על הבמה, מצליחים לביקורת בעצם הדמויות שאף אחד העז לגעת בהן באותה תקופה. אחד מהם, אולי המרכזית, היא בן גוריון. היא בעצם הדמות, היעד המרכזי של הביקורת הפוליטית שלהם.
גם משה דיין.
גם משה דיין, גם הם העלו את יצחק רבין, גם הם העלו את, אפילו את אריאל שרון במערכונים שלהם.
איך הם עסקו בפרנוסי?
תיאטרון יידיש באותה תקופה סבל מאפליה במיסוי, מכיוון שלא הופיעו בעברית, הם היו צריכים לשלם עד בעצם כמעט סוף שנות ה-70 מיסים יותר גבוהים ממה שהיו אמורים לשלם בתיאטרון העברי. אז בעצם היה קושי רב, אבל ההצלחה שלהם למלא אולמות זה מה שאפשר להם להמשיך להתקיים ולהחזיק תיאטרון, לפחות עד סוף שנות ה-60. כבר ג'יגן לבד, שום אחר נפטר ב-1961.
מצד שני, בגלל המיסים הגבוהים הם גם תהילו הרבה בעולם, הם העלו הרבה הופעות במדינות אחרות כדי למלא את הקופה.
היה להם צורך גם להתפרנס ולנסוע למקומות אחרים, דרום אמריקה, צפון אמריקה, גם חיכו להם. הם היו עושים בעצם גם עיבודים למציאות המקומית, מתוך התוכניות שהם היו מעלים בישראל, וככה גם הצליחו בצורה יוצאת באופן במדינות האלה. אחד בעצם המרחונים המרתקים שהם העלו בפעם הראשונה בארץ היה אבי מזצ'ניק, שהיה בעצם המפגש שלהם הראשון לאחר השואה. זה היה סוג של טקס שמפגיש בין הקהל לבין אומנים ששרדו את השואה. הם אומרים את המילה אבי מזצ'ניק, העיקר שנפגשים, העיקר שמתבאים.
והם עוסקים במרחונים שלהם גם במלחמה בין העברית ליידיש?
יש מרחונים גם על הטלוויזיה הישראלית בביקורת על עצם העובדה שאין יידיש, אבל בעיקר הדרך שהם פעלו להופיע תמיד ביידיש מבלי לוותר על השפה שלהם ולתרבות שלהם.
ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת, דייגו, השבוע בגלל פורים. אז בוא נדבר על הפורים שפיל.
הפורים שפיל מהווה אחד המקורות של התיאטרון הסטילי הביקורתי של ג'יגן ושומחה. אני אביא ציטוט שנקרא לייזר בתחן, שמתייחסים ג'יגן ושומחה עצמם לדמות של הבתחן, של הלץ היהודי. וכך הוא אומר, יבייס נישט וריך בין, חוץ ליז, אין גנץ נישט כן וונדר, ונשפים גוון אבדים תל בתחן, זן תבנוך גוון קינדר. חסן הזנן גבליבן, קלסמוירים גבליבן, נורמיך דמרשליק, חוטמן פרטריבן, פלק דוכטר מרשליק וגרמן פלכטר, שפן צרייד, רופן גלכטר, והם דרושה גשונק, והם אסן, הרבוס חוטירים בהם אידן, פרגסן. ואני אתרגם עכשיו. אתם לא יודעים מי אני, אף על פי שאין זה פלא. אז, כשהייתי בתחן, מפורסם, אתם הייתם עדיין ילדים. חתונות עדיין ישנן. קלזמרים ישנם. רק אותי, המרשליק, גרשו. המרשליק, הבתחן, חורז החרוזים, נהג לגרום שמחה, לעורר חיוכים, בשעת דרשת ההצרה על המתנות, בשעת הסעודה. למה אתם, יהודים, שכחתם את זה?
ולקהל, דוקטור רוטמן, היה תפקיד מאוד מאוד חשוב בהופעות של ג'יגן ושום אחר, נכון?
הקהל היה משתתף באופן יוצא מן הכלל. גם היו מגיבים הרבה לפעמים לאלתורים של ג'יגן ושום אחר על הבמה. הייתה סוג של מפגש תרבותי בביתי בין השחקנים לבין הקהל. גם אם הקהל קיבל אותם בצורה יוצא דופן, כשהם מגיעים להופיע בבר שבע, בעצם פגישת מועצה של העירייה מתבטלת כדי שהנוכחים יוכלו להגיע לראות את ג'יגן ושומחה שמגיעים לעיר. גם פוליטיקאים היו מגיעים להצגות ומצלמים עם ג'יגן ושומחה, למרות שלפעמים הם היו היעד של הביקורת שלהם. המבקרים בעיתונות לא היו לגמרי חיובים, היו חיובים מבחינת התוכן, אבל כשהביקורת הייתה ביקורת פוליטית, הם היו מקבלים בעצם סוג של עזרות, ובעיקר על עצם העובדה שהם לא היו עוברים לשחק בעברית. אני אביא אולי ציטוט של עזריה רפופורט, שמתייחס בעצם לאמנות של ג'יגן ושומחה. הם באו כאמני הצחוק היהודי והפכו לגואלנו של הצחוק הישראלי. תוכניותיהם קדושות הבאי ישראלי. מערכוניהם מצליחים על תופעות מן הרחוב שלנו. גיבוריהם לקוחים מן המוסד שממול, מן הבית שמעבר לפינה, מגלריית הטיפוסים שאלה לתחרונה מעולה מסוים. ג'יגן ושומחה הפכו לאמני הצחוק הישראלי, גם כשהם מגלמים את הקיוסקאי מן התחנה המרכזית או את הספר מרחוב ליליאנבלום, גם כשהם מכניסים את הדיווק בגופה של עולה חדשה, הם השתקעו בתוכנו, לא רק משום שרכשו כאן דירות, אלא משום שעשו אותנו בסיס ונקודת מוצא לפעולתם.
ובהחלט יש גם דרמה עם סוף ימיהם. אחד מהם נפטר מיד אחרי שנפרדו, והשני נפטר על הבמה.
שום אחר נפטר ב-1961, והוא הספיק להופיע בהצגה אחת, קידוש השם של שולמש, וג'יגן בעצם לא נפטר על הבמה, אבל הוא מתמוטט באמצע הצגה, כשהוא השחקנית שמופיע איתו, באותו רגע עומד לו סל לשלום, בסופו של דבר, לאחר כמה שעות, הוא נפטר. זה הסוף הטרגי, והרגע היחיד שהמציאות נכנסת מבלי הומור לתוך הבמה.
אבל אפשר גם להגיד שהם נשארו בחיים עד היום, כי ב-2016 השופט העליון אליקים רובינשטיין אפילו מצטט אותם.
הציטוט של רובינשטיין הוא ציטוט יוצא דופן, כי הוא מביא אותם כדמויות מרכזיות בפסק דין על פרשת הגז, כשהם הדרך ברובינשטיין בוחר להדגים את ההבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה. הוא מצטט מתוך המערכון שלהם. המערכון שלהם מצוטט בכל העיתונים כחלק המרכזי של פסק הדין בין 50 עמודים.
והציטוט של אליקים רובינשטיין מתוך ג'יגן ושום אחר אומר, דיקטטורה היא כשהעם איננו יכול לדבר והממשלה עושה כרצונה, ודמוקרטיה היא כשהעם יכול לומר את שירצה ועדיין הממשלה עושה מה שברצונה. אני ממש יכולה לשמוע את זה מתנגן ביידיש.
נכון.
ובואו נתייחס לסיום לשם של הספר, שם שמרמז על הנבדות שלהם.
השם של הספר מבטא את התחושה שהבמה, בעיקר לאחר השואה, הפך להיות הבית, המקום שבו הם מוצאים את הביטחון, את השפה ואת התרבות ואת החופש. בשנות ה-50 אולי הביטוי המוחשי של אותה תחושה של נבדות היא עצם העובדה שהם מתגוררים חדרים במלון בריסטול בתל אביב. תחושת הנבדות היא חלק מהחיים שלהם.
הם מתגוררים במלון 8 שנים, אתה כותב בספר. כן. לא יום ולא שבועיים.
8 שנים. בעצם כשהם חוזרים מכל הנסיעות, כשהם נמצאים בארץ, הם מתגוררים במלון בריסטול בתל אביב, שהוא נמצא באופן אירון על רחוב בן יהודה. שם הם מקבלים גם את המכתבים מהוועדה לצנזורה ומחזות המבקשים מהם להפסיק להופיע ביידיש. במערכון שקודם הזכרתי, אבי מזצ'יק, הם מנהלים דיאלוג אחרי השתיקה, והם אומרים, סוף סוף אנחנו חזרנו הביתה, כשמדברים על חזרנו להופיע.
ואם נזכור שהם ניסו כל הזמן להיות אקטואליים, אפילו היה להם מערכון שנקרא מנחם מנדל אסטרונאוט, מה הם היו אומרים על המציאות היום ביידיש, דיאגו?
אני חושב שמה שהם היו אומרים זה "Mein einzigen Gewehr ist Humor." הכלי נשק היחיד שיש לי הוא ההומור. זה כל מה שנותר לי להתמודד עם המציאות העגומה הזאת. ההומור הוא הנשק היחיד שיש לנו. והכוח של ההומור היהודי, דרכו יחפוניר של הומור, זה בעצם השם של האוטוביוגרפיה של ג'יגן. ההומור הוא הכלי שמאפשר להם להתמודד מול המציאות הקשה מפולין, התקופה של עליית הנאציזם, ברית המועצות, שהיה הפך להיות אחד היעדים המרכזיים של הביקורת שלהם, וגם השנים הקשות שהם עברו בארץ.
ואולי הם גם היו אומרים מה שהם אמרו ב-1955, "Die Welt schäkelt sich", העולם מתנדנד.
בהחלט.
תודה רבה, דוקטור דיאגו רוטמן. כאמור, שם הספר הוא "הבמה כבית ארעי", התיאטרון של ג'יגן ושום אחר, הוא הופיע בהוצאת מגניס.
תודה רבה, ציפי.
ולסיום השיחה נשאר.